אקליט. אנחנו מנסים עדיין ללמוד את הסיכום של הרמב״ם להקדמות הקלם. כבר דיברנו על זה וצריך לדבר עוד הרבה על זה, שהרמב״ם עושה פה סיכום של השיטה הפיזיקלית של הקלם, בצורה שלפי דעתו לוחד את עיקר השיטה שלהם, ולא נכנס לכל מיני ויכוחים פנימיים שיש להם בעניינים האלה. וגם כפי שרמב״ם הבאנו בשיעור הקודם, אני חושב, מה שרמב״ם כותב בסוף הפרק הזה, שהוא מאוד מאמין שבשביל להיות קלמיסט עקבי, או בעצם מה שמונח מאחורי התיאולוגיה של הקלם, הוא האמונות האלה, או אפשר להגיד העיקרים האלה, השיטה הפיזיקלית הזאת. ולמרות שלכאורה הקלם הם קצת אקלקטיים, הם לוקחים רעיונות מפה ומשם, שזה אולי נכון היסטורית, כפי שרמב"ם עצמו הסביר בפרק ע"א, עדיין יש איזשהו צורה אמיתית, עקבית, להסתכל על העולם, שמתוך זה יוצא גם מה שקורה פה, ההוכחות שלהם לארבעת המבוקשים של מציאות האל וחידוש העולם והתכונות החשובות של האל, שהם היותו לא גוף והיותו אחד, וגם בעצם התיאולוגיה שלהם, שהיא מאוד חשובה פה. התיאולוגיה שאומרת, שרמב"ם הזכיר בפרק ס"ט, כן? שאומרת שהאל הוא הפועל האחרון בכל דבר, כן? אחד העיקרי האמונה של הקלם, שאולי העיקר האמונה, שבעצם בגללה צריך את כל זה, כן? גם האופן שבו הם מוכיחים את מציאות האל, כנראה תלוי בזה, אני צריך עוד להבין איך זה, הדברים האלה קשורים, אבל זה דבר מאוד עקרוני ומאוד חשוב. הרמב״ם עצמו, כבר בשמונה פרקים, כשהוא מביא את ה... בדרך אגב קצת, כשהוא נכנס לעניין של שיטת הקלם, מדבר בדיוק על זה שהקלם מכחיש את המושג, מה שאנחנו מכנים, סיבות אמצעיות. כן? הם מאמינים שהאל מנהיג את כל העולם, פועל את כל הדברים שבעולם בצורה ישירה, ולכן הם אסור להם, הם לא יכולים להאמין במושג הזה טבע, לא בגלל, הם טוענים, כפי שרמב"ם מביא, שמי שמאמין במושג טבע, כלומר בסיבות בינוניות, בסיבות, בשלבי סיבה בין האל לבין שום דבר קטן שקורה, הוא לא מאמין שהאל פועל, כן? וזה מחלוקת מאוד יסודית בין שיטת הקלם, שהוא גם השיטה, בסוף השיטה המוסלמית האורתודוקסית, ובין שיטת היהודים והנוצרים באופן יסודי, כן? תמיד אפשר לדבר על חסידים או אנשים שנראה שהם הולכים בשיטת הקלם, אבל הם עצמם, אלה מהם שמבינים את זה, מקשים את זה, זה לא העניין שלי עכשיו. אבל בקלם מאמינים שהאל הוא הפועל האחרון בכל דבר. הוא זה שעושה ישירות את כל הדברים. עכשיו, מה שחשוב זה שבשביל זה, בגלל שהקלם הם כן שיטה חכמה, שיטה של חכמים, שיטה של פילוסופים, סוג של מדענים וכו', אז הם לא סתם אומרים את זה, הם אומרים את זה בגלל שתמונת העולם שלהם מתאימה לזה. כן? הפילוסופיה של הפיזיקה שלהם מאפשרת לאל לעשות מה שהוא רוצה, בלי סיבה, בלי קשר לדבר, כן? זה בעצם הדבר היסודי. וכן, והם גם למשל מאמינים במושג של הנמנעות, כפי שרמב"ם עצמו יביא גם בהמשך הפרק. הם לא אומרים שהאל יכול לעשות סתירה, כן? כי סתירה, כי הפוך, כי הם שיטה לוגית, כן? לא יכול להיות שיטה לוגית שמבטלת את החוק הסתירה. יש להם כן ויכוח על הרבה דברים שהפילוסופים טוענים שהם נמנעות, שהם בלתי אפשריים, שהם אומרים לא, הם רק בלתי אפשריים בגלל שאתם מאמינים בטבעיים, בסיבות שאנחנו לא מכחישים שהם קיימים בכלל. אז למשל, ואחר כך הרמב"ם יביא משל, כשהוא יגיע להקדמה השביעית, אם אני זוכר נכון, הוא ייכנס למשל הזה בדיוק, הוא יגיד... אם אתה אומר, האל יכול להפוך שולחן לכוכב או משהו כזה, כן? משהו מאוד קיצוני, אז הקלם אומר, כן, הוא יכול. נכון שבדרך כלל שולחנות לא הופכות לכוכבים, אבל אין שום דבר, אין שום, זה מה שכלול באמירה שאין טבע, כן? צריך להבין את זה, לפחות לפי המסגרת של השיח הזה פה. להגיד שאין טבע זה להגיד שאין, זה שהשולחן שלי הוא שולחן עכשיו, הוא בכלל לא קשור לזה שהוא היה שולחן לפני שנייה. זה פשוט, השם עשה שיש שולחן עכשיו, והוא עשה שיש שולחן בעוד שנייה, והוא כל הזמן עושה, בדרך כלל הוא עושה את אותו דבר כל הזמן, אבל לפעמים הוא יכול להחליט שהשולחן יהיה כוכב, וזהו, וזה נהיה כוכב. כל מי שמאמין בטבע, כלומר בסיבות אמצעיות, מאמין שזה שהשולחן הוא שולחן עכשיו, איכשהו קשור, כן? חלק מהתשובה ללמה הוא שולחן, זה שהוא היה לפני שנייה שולחן. כן? זה, זה, זה הדבר החשוב. ולכן, אבל אם אתה, אז עכשיו הם חשבו, ככה הרמב"ם מתאר את זה, הם חשבו לעצמם איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו עולם שבו זה בדיוק הגיוני שהשולחן יהיה כוכב עוד רגע, כמו שזה הגיוני שהשולחן יהיה שולחן עוד רגע, כן? כמובן שהם יודעים שזה לא נפוץ, אבל אנחנו מדברים על הפילוסופיה של איך העולם עובד, כן? הפילוסופיה, העקרונות של הטבע, אז הם מצאו את האטומיזם הזה כמה שמאפשר את זה בעצם, כן? הרמב"ם אומר, כשאתה עקוב אחרי מה שנובע משיטת האטומיזם הזאת, תבין שזה בעצם מה שהולך, ובגלל זה הם צריכים את כל ההקדמות האלה, וגם ההוכחות שלהם לקיום האל מבוסס על ההקדמות האלה, אבל זה, זה חשוב. אז זה צריך כל הזמן לזכור את הדבר הזה, שיש פה סיבה תיאולוגית, שבגלל שהתיאולוגיה שלהם עדיין לא רוצה סתם להגיד שטויות, כמו להגיד שאלה יכול לעשות סתירה, אתה יכול לעשות כל דבר בלי קשר, בלי לפרט מה זה הכל דבר הזה, כן? בשביל להגיד כל דבר, אתה צריך איזושהי תמונה בסיסית של מה זה כל הדברים, ואיך הם בדרך כלל עובדים, מה אפשר להיות יוצא מהכלל, ומה לא יכול להיות גם ביוצא מהכלל וכו'. אז בגלל זה הם בעצם חוזרים ומאמצים שיטה מסוימת, שבאופן כללי שיטה אטומיסטית עם שינויים מהאטומיזם שהיה, האטומיזם היווני שאנחנו מכירים, אבל הם מאמצים שיטה מסוימת, ומתוך זה מאפשר להם לגזור את המסקנות שלהם ולהגיד את השיטות שלהם. אוקיי, אז זה הנקודה, הקדמה אחת מאוד חשובה, שכל הזמן אנחנו זוכרים. הקדמה השנייה, ששמתי לב, שהבנתי, זה שכאשר אנחנו קוראים את התיאורים של הרמב"ם שלהם, אז כפי שאמרתי בהקדמה לפני זה, שהרמב"ם עושה מהם תיאור מאוד הגיוני ומאוד עקבי ומאוד מתחייב מתוך עצמו, כן, החלקים שלהם מתחייבים מתוך אחד מתוך השני, אי אפשר באמת לתפוס אחד מ-12 הקדמות האלה, אי אפשר לתפוס אותם בלי כל שאר ההקדמות. וזה, כשאנחנו קוראים את התיאורים שלו, צריך כל הזמן לזכור שהרמב"ם מסתכל על השיטה שלהם מבעד למשקפיים של שיטת אריסטו שבו הוא מאמין, כן? אז כשאנחנו מתארים שיטה, אז אנחנו תמיד נתאר את השיטה מתוך פרספקטיבה, מתוך נקודת מבט של משהו, כן? אין באמת שיטת פרספקטיבה אובייקטיבית, כאילו מהעיניים של אלוהים לא קיים. ותמיד כשאנחנו מתארים שיטה, אנחנו מתארים אותה מתוך שיטה אחרת, כן? אנחנו את כל הזמן זוכרים שאנחנו ירשנו, אנחנו מלמדים אותנו, עושים לנו שטיפת מוח בבית ספר. על שיטה שלישית, שיש לה מאפיינים דומים לשיטה של הקלם ומאפיינים לא דומים, אבל אנחנו תמיד חושבים בתוך שיטה שלישית, ומתוך זה אנחנו מנסים לתאר לעצמנו אז מה בעצם אריסטו אומר ומה בעצם הקלם אומר וכו'. הרמב"ם כל הזמן, גם כשהוא מתאר את השיטה של היריב שלו, כשהוא מבין שהוא לא מקבל את כל הנחות היסוד שלו, אבל הוא מתאר את זה לפחות בתור ניגוד של השיטה שלו, כן? כשהוא מביא, מסביל מה האבסורדי לפי השיטה שלהם, או מה קשה ומה צריך להגיד וכו', מה עיקר, מה תפל, זה הכל מתוך המסגור, מתוך השאלות שהשיטה שלו גורמת לו לשאול עליהם, ומתוך האופן שבו השיטה שלו גורמת לו להבין את השיטה של המתנגדים שלו, של השיטה היריבה. אז זה דבר שצריך לזכור כל הזמן, וככה גם המפרשים פה שהם באמת הכירו הרבה יותר טוב את האריסטו מאשר את הקלם, אז הם כל הזמן קוראים את זה ככה. וזה אומר שבאמת בשביל להבין את זה צריך גם, צריך מקודם, כן, הרמב"ם כותב פה בצורה דיאלקטית, כן, קודם הולך להפריך ולדבר על השיטה הלא נכונה, ואחר כך, בהתחלת החלק השני, הוא הולך להציג את השיטה הנכונה, כן? עדיין, גם כשהוא מתחיל מהשיטה הלא נכונה, הוא מדבר עליה מתוך הפרספקטיבה של השיטה הנכונה שלו. וכן, זה קושיה. הרבה אנשים לא מבינים את זה, אז לא יודע אם כבר דיברנו על זה, אבל יש פירוש במדורה של זיוולד, הדפיסו פירוש מיוחס לאברבנאל, זה לא אברבנאל. אני אספק בזה, אבל מישהו שכן שלו, לא יודע, שכן של נכד שלו או משהו, שהרבנה לא כתב פירוש של, הוא התחיל לכתוב פירוש של כל הספר, אבל זה נעצר באיזשהו שלב והוא מת. לא היה לו זמן להשלים את זה. ויש כל מיני השלמות של כמה פרקים שאנשים הוסיפו ככה והם הדפיסו קצת, ופה בפרק הזה כתוב רק הערה, כן? רוב הבבנל, זה נכון שהוא היה מקשה על הרמב״ם ולא לא הסכים להרבה שיטו שלו, אבל אני לא חושב שהוא כותב בכזה חוצפה כמו הפירוש הזה. הפירוש הזה כותב ב... בוא נראה אם זה נמצא פה, אני יכול לראות את זה. הפירוש הזה, כן, איך אני... אתם תראו את זה שנייה. הפירוש הזה פה כותב פשוט, יש לו הערה אחת. אופס, נעלם. הנה. פשוט כותב ככה. אני יכול להקביע את זה. שהוא לא מבין, לא ידע מחשבתו שהוא כותב את כל השטויות האלה, והרי כבר אריסטו הפריך אותם. אז מה קורה פה? אבל זה הכל מתוך, מי ששואל קושיה כזאת, זה, אני חושב שזה נובע מחוסר הבנה גם של הרמב״ם וגם של איך הפילוסופיה עצמה עובדת. כי להעריך ולהבין שיטות לא נכונות הוא עבודה מאוד חשובה. בגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו לא אלוהים, אנחנו לא יכולים להתחיל את העבודה, את עבודת ההבנה מתוך, מתוך הסוף, כן? מתוך מה הכי אמיתי באמת ומזה לגזור את הכל. אנחנו כל הזמן מתחילים מתאויות, זה סדר הלימוד, בניגוד לסדר העולם. ולכן, ולכן להקדיש הרבה תשומת לב, הרבה זמן, הרמב״ם פה עושה עבודה מאוד ענקית, מאוד חשובה, ולהבין מה היריבים שלו אומרים, מה אלה שהוא בעצם באופן יסודי לא מסכים בכלל אומר, זה בעצם חלק מההתחלה, שהסדר הוא בעצם הסדר הזה. כן? כמובן שיש גם סיבה פוליטית לזה, שאתה יכול להגיד, כל החכמים מסביבו מאמינים פחות או יותר בשיטה שלהם, אז הוא צריך לפנח את זה, הוא צריך להסביר את זה. אבל גם את זה הוא עושה בהרבה יותר דרך ארץ, בהרבה יותר יישוב הדעת, בהרבה יותר ניסיון אמיתי להבין מה הם אומרים. כן? הוא קצת מבין אותם יותר מה טוב מה שהם מבינים את עצמם. אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד רצינית, בגלל שזאת הדרך, הדרך של הפילוסופיה מההתחלתה. ורמב״ם, למרות שהוא הרבה פעמים לא עושה את זה, אבל בדברים שכן חשבים לו, אז אנחנו יכולים לראות כמו פה, הוא מאוד פתוח להיכנס לצד של היריב שלו ולהסביר אותו, ולראות במה הוא כן צודק, ואיפה יש לו כן סברה, לפחות של למה הוא הצדק וכו'. זה דבר מאוד חשוב. אז בוא נתחיל, אז חלוקת, לכן מתוך כל זה יוצא שחלוקת העקרונות פה ל-12 יסודות, הוא חלוקה, כלומר זה, כל אחד מהם הוא איזשהו נקודה, איזשהו עיקרון שצריך בשביל כל השיטה, אבל גם ההפרדה של ביניהם הוא קצת מלאכותית, היא עניין של לימוד בעיקר, ולא עניין של התמונת עולם עצמה, כי בתמונת עולם עצמה, אז כל הדברים האלה מצטרפים לדבר אחד, כן? אז... אנחנו קראנו את הקטע הראשון ואולי את השני גם, דיברנו על זה שהעיקר הראשון, ההקדמה הראשונה, כן, הוא שהעולם בצורה יסודית מורכב ממה שהוא קורא פה עצמים פרדיים, אטומים, אנחנו קוראים להם, חלקים בלתי נחלקים, שזה התרגום המילולי של המילה אטום, וצריך קצת להמחיש את זה מתוך הניגוד לשיטה של אריסטו, כן? אנחנו לפחות אומרים שאנחנו גם מאמינים באטומיזם, למרות שזה לא אותו אטומיזם. אבל אנחנו, זה נראה לנו נורמלי להסביר משהו על ידי הפירוק שלו לגורמים, ולהגיד, אוקיי, מהו העולם? או אפשר לתרגם את השאלה בצורה יותר מדויקת, לפחות איך שאריסטו ראה את השאלה, מה הם הגופים שבעולם? כל העולם הוא גופים. אנחנו אומרים את המילה הזאת גוף הרבה פעמים והרבה הקשרים, כן, האלו לא גוף וכו', אבל אנחנו לא שמים לב מה הפירוש המילה גוף. אנחנו כמובן חושבים על גוף באופן ראשוני, אולי על גוף האדם. בפיזיקה מדברים גם על bodies, כן, גופים, והפיזיקה המודרנית פחות או יותר אין לה הגדרה של מה זה גוף. גוף זה דבר. יש איזושהי היסטוריה שמסביר למה הפסיקו לנסות לשאול מה זה בעצם הדבר הזה שאנחנו קוראים גוף. אבל באופן יסודי אנחנו יכולים לראות שכל העולם הוא גופים. כל הדברים שאנחנו יכולים לראות, יש אולי דברים שהם לא גופים, אבל כל הדברים שאנחנו יכולים לראות הם גופים. ועכשיו השאלה היא איך להסביר, איך להסביר אותם, וכפי שדיברנו הרבה פעמים, בעיקר איך להסביר את ההשתנות ואת הקביעות שלהם. כן, הגופים האלה לא תמיד נשארים אותו דבר, הם נהיים משהו ממשהו ומשתנים. מצד שני, הם לא משתנים באופן אקראי, לא כל דבר נהיה כל דבר, אלא יש איזושהי יציבות בניהם, יש משהו. אז האטומיזם הוא אחד, באופן מקורי, באופן יווני, הוא אחד מהניסיונות לנסות לפתור, לנסות להשכיל את הדבר הזה. כמובן שאריסטו טוען שהוא לא פותר את הדבר הזה, ובדיוק בגלל זה הוא לא שיטה טובה. הקלם פחות בעצם עסוקים בשאלות הפיזיקליות היסודיות, כן? הם לא באמת עסוקים בלהסביר את ההשתנות בעולם, כי יש להם תשובה מן המוכן, כן? התשובה שלהם זה תמיד האל עושה. באריסטו, ולא בגלל שאריסטו לא מאמין באלוהים, אלא בגלל שהוא חושב שהתשובה הזאת היא לא תשובה אמיתית לשום דבר. היא אולי תשובה אמיתית לאיזושהי שאלה אחת או אחרת, אבל לענות לפחות בתוך הטבע, להגיד האל עושה, הוא לא סוג תשובה שהוא בכלל יכול לקבל, וגם הרמב"ם לא יכול לקבל, כן? כל מי שמאמין במציאות הטבע, כפי שדיברנו, אז זה אומר שיש תשובה טובה, מסוימת, למה משהו באופן כזה, ולמה בדרך כלל מתוך משהו יוצא משהו וכו', והתשובה שהאל עשה הוא לא תשובה טובה. הקלם באופן מוצר, המדע שלו הוא אלוהים, כן? זה האמונה שלו, אתה יכול להתווכח, אבל קשור שהוא אל, למה גוף הוא גוף מהסוג שלו, התשובה שלו הוא האל, הוא רצון האל. זו התשובה ושמה זה נצר, ולכן הוא באופן אמיתי לא מאמין במדע, כן? לא כמו שהיום אנחנו אומרים, אנחנו לא מאמינים במדע, כי יש הסתרה, כל מיני תירוצים אחרים שהם כבר כן מאמינים שלפחות חלק מהתשובה ללמה משהו הוא משהו, הוא משהו משונה, משהו נוסף על להגיד רצון האל, כן? אז הקלם, לכן אני חוזר לקרוא פה, הוא אומר שהעולם בכללו, כלומר כל בגשם שבו, כן? גשם זה מילה גוף, אותו מילה, כן? כלומר, כי זה העולם. הדבר, באופן בסיסי, אנחנו, כן, אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים בעולם, סוגים שונים של דברים, ואנחנו אומרים מה משותף ביניהם. זה שהם גוף, זה הדבר המשותף שביניהם. אנחנו צריכים להבין מה פירוש המילה גוף. אנחנו עדיין לא הבנו את זה, אבל זה באופן צורת החשיבה הראשונית פה. המשותף בין כל הדברים בעולם זה שהם גופים. ועכשיו, אומר, אריסטו יש לו תשובה אחרת, אומר הקלם, מה הם הגופים האלה? הגופים האלה, כלומר, כשאנחנו מדברים על גופים, באופן ראשוני אנחנו מדברים על גופים גדולים, כן? גופים כמו בעלי חיים, גופים כמו עצים, גופים כמו אבנים, גופים כמו היסודות עצמם, העולם בכללותו, הוא מורכב ממלא גופים, כן? אנחנו יכולים לפרק את זה יסודות, לאש, מים, רוח וכו', אבל הם כולם גופים. ועכשיו השאלה היא, מה הופך כל גוף להיות אותו גוף? עכשיו עונה הקלם, עונה מי שמאמין באטומיזם, שמה שהופך את הגוף להיות גוף, מה שגורם לגוף מסוים להיות דבר מסוים, טוב, התשובה היא עצם ומקרה, האטומים והמקרים שלהם, כן? כי האטומים כולם שווים. אבל קודם כל, הוא אומר, זה מבוסס על האטומים האלה, כלומר, אתה לוקח כל גוף, אתה שואל מה זה למשל שולחן, או מה זה אבן, התשובה שלו היא שאין כזה דבר אבן, באופן יסודי. אבן זה בסך הכל כל מיני חלקים מאוד קטנים, שאי אפשר לחלק אותם יותר, זה הקוטן הכי קטן בסוף, ו... כשאתה מקבץ כל מיני, כפי שהוא מסיים פה, כשאתה מקבץ כל מיני חלקים, חלקיקים, כן? אטומים כאלה ביחד באופן מסוים ונותן להם מקרים מסוימים, כפי שנראה בקדומות מקדמה הרביעית לשביעית, מה זה המקרים האלה ואיך הם עובדים, אז הוא נהיה שולחן, אבל שולחן הוא לא דבר קיים, אין כזה דבר שולחן, גם לא החומר שלו וגם לא הצורה שלו, כן? השולחן הוא עשוי, הוא בסך הכל אוסף מקרי במובן של אין סיבה, אין דבר שהופך את השולחן להיות שולחן, אלא כפי שהם אומרים רצון האל, או אפיקורוס ודמוקריטוס, שהיו, האטומיסטים היוונים היו אומרים באמת מקרה, הקלם פשוט מחליף את המקרה שלהם עם רצון האל, אבל מה הופך את השולחן לשולחן או את האבן לאבן, הוא פשוט זה שכל מיני חלקיקים נתקפצו, עמדו זה ליד זה באופן כזה וקיבלו מקרים כאלה וכאלה, צבע וגודל וכו'. והם, זה השולחן. מקווה שזה מתחיל להיות יותר ברור. אני צריך להנגיד את זה לשיטה אחרת, כן? למשל, פה כתוב, וצריך להבין פה מה שכתוב. הוא יוצא פה, כן, שלהגיד, בדרך כלל אנחנו דיברנו שהפיזיקה היא חוכמת ההוויה והפסד, כן? ההשתנות. עכשיו, יש כל מיני השתנויות, אבל השתנות בסיסית אחת, זה שדברים מתחילים ומפסיקים להיות, כן? עכשיו, מה זה שהדבר מפסיק ומתחיל להיות? כמובן שאף אף שיטה פה בעצם לא אומרת שהיא מפסיקה להיות במובן מוחלט, כן? אנחנו לא מכירים באמת כיליון גמור בעולם הזה. יכול להיות שיש אפשרות של כיליון גמור, אפשר לתאר את כל העולם מפסיק להתקיים או משהו כזה. אבל כשאנחנו אומרים משהו מת, כן? זה הדוגמה הבסיסית להפסד, או משהו נשבר, כן? היה בן אדם ועכשיו אין בן אדם, כן? אדם מת הוא לא בן אדם, כן? הוא משהו שהיה פעם בן אדם, אבל לא. או בעל חי, או עץ, אילן, חי, הוא כבר לא. עכשיו, השאלה היא, איך אנחנו מבינים את זה, כן? אז איפה זה הלך, כן? השאלה הבסיסית, לאיפה הלך האבן כשאתה שברת אותו? לאיפה הוא הלך? עכשיו, התשובה של, התשובה של אריסטו, למשל, היא שהוא נעלם. הוא באמת, יש כזה דבר אדם, שאדם זה ההתקבצות של החומר והצורה שלו שעושים את הבן אדם. אני לא יכול, אולי לא אוכל כרגע לפנח את זה לגמרי, אבל צורה זה הגדר של בן אדם, זה שהוא חי באופן כזה, ובן אדם זה דבר מאוד מסובך, אבל יש צורה אחת שלוחדת את הכל ועושה אותו לבן אדם, ולכן הוא נהיה באיזשהו אופן, כן, הוא נהיה, כמובן הוא צריך את כל החומרים במובן הפשוט שממנו הוא נעשה, אבל יש אפשרות שבחומרים האלה שמאפשר להם להיות בן אדם, כן, לא מכל דבר אפשר להיות בן אדם, מזרע של אבא ואמא אפשר לעשות בן אדם, לא מכל דבר, וזה אומר שיש משהו בחומר אפשרות להיות בן אדם, ואז הוא נהיה בן אדם כשהוא נולד, או מתי שאנחנו מתחילים את זה, וכשהוא בן אדם מת, כשהוא מפסיק להיות בן אדם, אז הבן אדם הזה מפסיק להתקיים, כן? ממש מפסיק להתקיים. כלומר, מה שהיה מקודם, שזה הצורה של בן אדם, של בן אדם הספציפי הזה, כן? הצורה של בן אדם אופן כללי נשאר, אבל הצורה הספציפית שחלה בחומר הזה, שהוא היה האדם הספציפי הזה, נעלם כשהוא מת, וזה לא, זה לא, זה לא קיים. אין פה בעיה של יצירת עין, בגלל שהוא באמת חוזר להיות משהו אחר, כן? הוא מקבל צורה אחרת, עכשיו הוא מקבל צורה של גופה, של צורה אחרת, זה נקרא פושט צורה ולופש צורה, כן? בלשון, בדימוי שמובא בספרים שלנו. החומר שלו הוא עדיין קיים, אבל חומר הוא סוג של דבר שיכול להיות כל מיני דברים, ולכן, אבל הצורה שלו באמת נעלם. כן, מפסיק להיות. כן, בן אדם זה יותר מסובך, אבל כל מיני דברים, אבל באופן בסיסי זה ככה. זה, אני רק אומר את זה בשביל להנגיד את זה לשיטת הקלם פה. אומר הקלם, לא, אתה לא צודק. שום דבר לא מפסיק להתקיים אף פעם. וגם לא מתחיל, כאילו כל הדברים מתחילים כל הזמן, או שהתחילו פעם בששת מי בראשית, זה שאלה אחרת, אבל אם אנחנו עוברים על הפסד, אין כזה דבר הפסד, כן? כתוב פה, לא יקראו הפסד, כן? אין אצלם הפסד, הפסד זה פשוט מיטה, או הפסד זה פשוט פחות או יותר transliteration מערבית, שאומרים על מה שקוראים ההפסקה של דברים להיות, הפסד. כן, צריך לראות הנקודה היא שהם אומרים אין הפסד כי אף פעם לא היה בן אדם, כן? בן אדם זה סך הכל האטומים שמרכיבים אותו, כי היו לה מקרים מסוימים והיו זה ליד זה באופן מסוים, באופן שיוצר תמונה של בן אדם, ואחר כך הם זעזו והם הלכו למקום אחר. הבן אדם הזה לא נפסד, כי מה זה, כי מה באמת קיים? אין צורות, אין כזה דבר בן אדם באמת. מה שיש זה האוסף המקרי, או הרצון האלוהי שעושה את האוסף המקרי של כל החלקיקים האלה. ולכן, כשהוא מת, לא נכון להגיד שזה הפסד, כי אנחנו יכולים לקרוא לזה, בנקודת המבט שלנו, אולי בני אדם מדברים על מוות, על האבן נשברה, אבל האבן לא נשברה כי האבן לא הייתה. האבן הייתה, כן? אם אנחנו מתארים באופן בסיסי את המציאות בתור אוסף של אטומים שיושבים זה לצד זה בכל מיני קונפיגורציות שונות, אז אנחנו מבינים שזה מה שקיים. כשאתה מסתכל על בן אדם, נכון, כן? ופה יש צריך לזכור שההקדמה ה-12, כן? שהחושים לא צודקים, הוא יסוד שהוא יסוד מאוד ענקי בשיטת הקלאם, כשהרמב"ם עצמו יגיד, יסוד בכל האטומיזם וגם במדע המודרני, כן? אומר שזה שאנחנו מסתכלים בעיניים ורואים בני אדם, רואים חפצים, זה טעות. זה לא באמת קיים. אין שום דבר מטאפיזי אמיתי, באופן בסיסי, המציאות לא מורכבת מדברים. יש רק אטומים. ולכן כבר האמונה שהעולם הוא אטומים, הוא סותר את החוש, וצריך בשביל זה עיקרון שהחושים לא נותנים את האמת. וגם המדע המודרני מאמין ככה, כן? אתה רואה שולחן, אתה קורא אפילו ספרי מבוא ככה ילדותיים לפיזיקה, אומרים ככה, אתה רואה שולחן, לא, אין שולחן. אם אין שולחן, אז גם השולחן לא נפסד, כן? סך הכל, האטומים הסתדרו באופן אחר, ועכשיו הם מתקיימים בצורה אחרת, אבל הם לא אומרים את המילה בצורה אחרת במובן אמיתי, כי אין להם לפי דעתם קיום לצורה, הצורה הוא מקרה, זה פשוט תאספו באופן מסוים. אז זה מאוד חשוב, ולכן יוצא שלהיות ולא להיות, אצלם זה פשוט מה שקורה קיבוץ, כן? קיבוץ ופירוד, פשוט דברים עומדים זה ליד זה, והאטום האלה עומדים זה ליד זה, וכן, אז זה הבדל אחד שמראה לנו, אז אני אומר שאם מסתכלים מנקודת המבט של אריסטו, אנחנו לא רגילים לזה, כי אנחנו די רגילים לחשוב, קודם כל המדע המודרני באמת, כן, עם כל האמירות על אמפיריציזם וכו', הוא לא נכון. המדע באופן בסיסי מאמין שהעיניים שלנו לא צודקים, הם לא רואים דברים אמיתיים. אנחנו לא רואים את מה שאנחנו רואים, הוא לא באמת קיים. בצורה מטאפיזית יסודית, זה רק אוסף של החלקיקים שמרכיבים אותו וכו'. ואז כמובן זה סתירתי, כי אז אתה שואל את המדען הזה, אוקיי, ומה שאתה רואה במיקרוסקופ שלך כן קיים? מתי זה מפסיק להיות נכון מה שאנחנו רואים? כן? אם באמת מכחישים את העיניים, אז לא ברור מאיפה זה יכול להתחיל. לכן המדע המודרני בנוי על תרכובת מאוד מוזרה של להאמין במה שאנחנו רואים, אבל רק באופן מסוים, ובעצם רק בדבר שאפשר לעשות לו הפשטה מתמטית, כן? אז באיזשהו מובן, הפיזיקה, למשל, שלנו היא הכי מופשטת מכל השיטות. אריסטו הרבה יותר מגושם בפיזיקה שלו מהפיזיקה המודרנית, בגלל שפיזיקה המודרנית זה, אנחנו מאמינים רק לתצפיות מסוימות ובאופן מסוים, ובעיקר לאיזה תצפיות אנחנו מאמינים, לאותם שאפשר להפשיט מכל הגשמיות שלהם, כן? מכל ההוויה שאנחנו רואים בעיניים, ואנחנו מפשיטים את זה לכדי נוסחות מתמטיות, וזה מה שמתאר, זה אמור להיות, עכשיו אתה אומר, אז יש רק מתמטיקה? לא. אני מאמין שבחומר שהוא ניתן לתיאור באופן מתמטי, ורק באופן כזה, אז זה קצת סתירתי, ולכן פיזיקה מודרנית היא מאוד בעייתית, פילוסופית, זה לא משהו פשוט לכלל. כן, כשאנחנו מאמינים להבין את זה, אני לא מדבר על לנבא מה יהיה, זה שאלה אחרת. בשביל להבין את זה, יש פה בעיה יסודית. בכל מקרה, הבעיה הזאת היא כבר בעיה של האטומיזם העתיק, לא משהו חדש, ואני רק מחדד את זה פה בשביל להבין את העיקר הראשון, שהוא מציאות החלקיקים, כן? שזה שהדברים, הגופים, הגשמים שבעולם הם בעצם חלקיקים, ולכן אין הפסד, כן? גם המדענים היום, אתה יכול לשמוע אותם אומרים דברים כאלה, וצריך להבין שבאיזשהו מובן, כל מי שמאמין בצורה, כן? אני לא מדבר על שאלת של השארת הנפש, היא שאלה אחרת, אבל כל מי שמאמין בצורה דווקא מאמין יותר בהפסד מאשר המטריאליסט, כן? כי מטריאליסט, במובן של מי שאומר שהעולם מורכב מאטומים מטריאליסטיים, כן? דברים איכשהו קיימים, גם את זה, כפי שאמרתי, קשה לתאר. גם הקלאם, באמת, כבר דיברנו על זה, שהם אמרו שהאטומים שלהם הם נקודות, שזה הפשטה מתמטית. נקודת זה לא דבר קיים, ואז הם אמרו, אבל אם אתה מצרף שתי נקודות או שש, אז יוצא דבר שיש לו אורך ועובי, והוא גוף, ואז יש להם את הסתירה הזאת, איך יצא מדבר שהוא מפשטה מתמטית, איך, מאיפה הגיע החומר, מאיפה הגיע הדבר שאנחנו ממששים, והם באמת זה אחד הפלאים בשיטה שלהם, זה לא באמת מוסבר אף פעם, וככה הפיזיקה המודרנית יש לה סובלת מאותה בעיה. אז אני סיימתי להגיד, למה יוצא משהו פרדוקסלי קצת, שאנחנו רגילים לחשוב, למשל, שבשביל להיות מטריאליסט, אתה מאמין שכל הדברים חולפים וכו', ומי שמאמין בצורות או בדברים יותר עליונים, אז הוא מאמין בדברים נצחיים, שזה נכון על הצורה השכלית וכו', שהיא אף פעם לא הייתה בחומר, ולכן היא חיה לנצח. אבל דווקא על הצורה של בן אדם החי, למשל, לא נכון מנקודה אריסטוטלית להגיד, כשאתה מת, אז אתה בסך הכל הופך לפרחים שגדלים מעל המציאה שלך. כל הסגנון הזה הוא סגנון מטריאליסטי. אתה אומר, מה שמגדיר את הבן אדם זה לא הבן אדם. אין כזה דבר הבן אדם. אתה מסתכל לבן אדם, אתה צריך להלביש משקפיים של מדען ולהגיד, לא, יש פה 1.5 מיליון אטומים וזהו. במקרה, הם באופן כזה, מחר הם יהיו באופן אחר, מה אכפת לך, כן? אם אתה מסתכל, אתה אומר, לא, אני רואה בן אדם וזה אמיתי. יש צורה שמגדירה את בן אדם, והצורה הזאת היא לא נצחית. היא מתה לגמרי, היא נעלמת, היא הופכת לעין כשבן אדם מת, וזה הכרחי מתוך האמונה שיש כזה דבר בן אדם בכלל, כן? כשיש כזה דבר בכל חפץ, זה לא רק שאלה על בני אדם, כן? זה שאלה על כל דבר. ולכן, באיזה אופן שנשמע קצת פרדוקסלי, המטריאליסט מאמין פחות בהשתנות מאשר מי שמאמין בצורות, וזה באופן יסודי נכון, כי הפיזיקה של אריסטו כולה מבוססת בשביל להסביר בצורה אמיתית ההשתנות, ולא להגיד שאין השתנות או שיש רק השתנות. כן? שתי את הקיצוניות שהוא כל הזמן בורח מהן. אז זה, לכן הם אומרים שאין הפסד, ויש גם עוד דבר מאוד חשוב, שלכן, כן, למשל, כשאני יכול לראות לך את זה גם בשורה הראשונה, כן, הרמה אומר, לפי דעתם, הכל מחובר מחלקים קטנים מאוד, שלא יקבלו חלוקה לדקותם, ולא לחלק אחד מהם כמות כלל. כן, למה אי אפשר לחלק את החלקיק הכי קטן? פשוט כי הוא הדבר הכי קטן, אי אפשר, אי אפשר מטאפיזית, יש איזשהו גודל מינימלי שאי אפשר. עכשיו צריך לזכור שלפי אריסטו, אריסטו אומר, מה הוא אומר? הוא אומר הפוך, כן? פה יש גם את הנושא של האינסופיות, שהוא גם נושא מאוד יסודי פה, אבל אני לא נכנס לזה כרגע, יש על זה הקדמה מפורשת בהמשך. אריסטו טוען, ופה גם את זה צריך לקרוא מעיניים שלו, אריסטו טוען, התכונה של חומר, כל דבר חומרי, ניתן לחלוקה אינסופית. כן? כל דבר שאתה מראה לי, אני יכול לדמיין, אני יכול להבין שאפשר לחלק את זה עוד פעם אחת. עכשיו, יש פה שני מוגבלות מאוד חשובות שמאפשרים לנו להבין מה הוא מתכוון. כן? זה משמעות של להגיד שהחומר רציף, או שהתנועה רציפה, כן? היא לא דיסקריט, אלא קונטיניוס. תמיד אפשר לחתוך אותו, וזה, קודם כל זה דבר שמתאים למראה עיניים שלנו עוד פעם. כן? אנחנו מסתכלים על דברים, אנחנו לא רואים איך קוראים פיקסלס, כן? אנחנו אומרים, רואים דברים רציפים, כן? אנחנו, כמובן, אם אנחנו רגילים להסתכל במסכים, אז אנחנו, גם נראה לנו שאנחנו רואים דברים רציפים, אבל אנחנו אומרים לנו, לא, זה לא באמת, כן? אז עכשיו פה זה השאלה, האם העולם הוא כמו מסך, שאתה רואה דברים שנראים רציפים, אתה, כן? אתה מסתכל בווידאו, זה נראה שאתה רואה תנועה רציפה, או אתה מסתכל בתמונה, נראה שאתה רואה דבר רציף, אומרים לך, לא, תבין שזה פשוט הכל חלקיקים קטנים, שנדמים לך כדברים רציפים, גם המציאות שלהם וגם התנועה שלהם היא לא באמת רציפה, היא באמת אטומיסטית. זה באמת נכון על איך המסך למשל עובד, אבל אריסטו טוען שזה לא נכון על איך העולם עצמו עובד, וגם בפיזיקה המודרנית, בסוף בקוונטים יש מחלוקת על זה, כן? זה לא ברור. אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם העולם הוא רציף או בדיד או דיסקריט. בכל מקרה, אריסטו טוען שיש סיבות מטאפיזיות להאמין שהעולם הוא רציף, כן? אז הסיבות האלה לא הלכו לשום מקום, לא משנה. אז כן, אז אריסטו אומר, אתה רואה דבר רציף, דבר שלם, אז זה מה שאתה רואה. עכשיו, אתה חושב שאפשר לחלק אותו, אפשר לחלק אותו בצורה אינסופית. תמיד יהיה אפשר לחלק אותו, וזה המהות של חומר. לכן חומר אין לו קיום במובן הזה, כי תמיד אפשר לחלק אותו עוד. אבל עוד פעם, עכשיו אנחנו זוכרים שאנחנו אף פעם לא ראינו חומר, כן? גם החומר של אריסטו הוא גם הפשטה, כן? אנחנו אף פעם לא ראינו חומר כמו שלא ראינו צורה. אנחנו רואים רק חומרים וצורות, כן? אז עכשיו, אני אגיד לך אריסטו, יש כן דברים שאי אפשר לחלק. כלומר, אי אפשר לחלק אותם והם יישארו מה שהם. כן, החומר, כביכול, אנחנו כל זמן שאנחנו מחלקים אותו, הוא נשאר משהו. וזה בדיוק בגלל שמשהו הוא לא כל כך משהו, כן? החומר הוא לא בדיוק משהו, הוא יכול להיות כל דבר. אז אתה מחלק אותו, אז הוא פשוט נהיה משהו אחר, אבל הוא לא מפסיק להיות. אבל כל דבר בסיסי, כן? אתה יכול לחלק אותו עד שזה ייעלם, כן? אתה לוקח כוס, אז יש שיעורים במסכת כלים. כשאתה עושה מספיק חורים בכוס, אז הוא מפסיק להיות כוס, כן? אז כן חילקת אותו, ועכשיו אי אפשר לחלק אותו יותר. לא שאי אפשר לחלק את החומש לא יותר, אבל את הכוס כבר אי אפשר לחלק יותר. אתה יכול לחלק כוס אולי, שאפשר לחלק אותו לשתי כוסות, או להקטין אותו וכו', זה אפשר. אבל אתה מגיע לשלב מסוים שבו כבר אי אפשר. למה? כי אתה הפסד את הצורה שלו, כן? הוא כבר לא כוס, הוא כבר משהו אחר. ואילו לפי הקלם שמכחיש את זה, אז יש דבר שאי אפשר לחלק, לא בגלל שאתה הגעת לשלב ש... אתה כבר מחלק את הצורה, הוא לא מאמין בצורה, כן? צורה זה דבר שאי אפשר לחלק, הוא תמיד שלם, כן? אפשר להקטין את זה, וזה עדיין שומר לצורה שלו וכו', אבל את הצורה עצמה, רק אפשר, הצורה הוא דבר בינארי כזה, כן? אפשר רק להרוס אותו, אי אפשר לחלק אותו. ולפי הקלם, יש את החלקים האלה שאי אפשר לחלק אותם, כמו שאומר לדקותם, פשוט כי זה הרכיב הכי קטן, ופה אי אפשר לחלק, לא בגלל שאם אתה מחלק את זה, זה נהיה משהו אחר, כן? זה פשוט כי אי אפשר לחלק את זה, כי אי אפשר, לא יודע. פה לא שואלים שאלות. ככה אלוהים עשה, שזה יש דברים הכי בסיסיים שאי אפשר לחלק, וזהו. אז זה כבר עוד אופן להראות את ההבדל הגדול בין השיטות האלה. כן, ועוד פעם יש את הניגוד הזה כביכול. דווקא לפי אריסטו יותר קל לשבור דברים והם כבר אי אפשר לשבור אותם, אבל זה פשוט כי ברגע שאתה שובר אותם, הפסדת את הצורה. זה בגלל האמונה הזאת, ההבנה הזאת, שהצורה הוא בעיקר מה שמגדיר דברים למה שהם, ולא החומר שהם עשויים מהם, למרות שכמובן אנחנו צריכים חומר. דבר, כן, יש עוד מגבלה אחת שגם אריסטו יגיד, כשאני אומר שאפשר לחלק כל דבר לאינסוף, אני לא מתכוון שאתה יכול לחלק אותם לאינסוף. כן? יכול להיות שצריך סכין מאוד דקה, והסכין כבר עשויה מגודל מסוים, ואנחנו, אין לנו סכין מספיק חדה בשביל לחתוך משהו הכי קטן, זה לא בעיה. זה מגבלה פיזיקלית, לא מגבלה מהותית. כן? ואילו הם אומרים שכן יש מגבלה מהותית. כן? בסלב מסוים אתה מגביע למשהו שפשוט אי אפשר לחלק, אבל זה גם משהו שמאפשר לנו להבין את המחלוקת פה על רציפות החומר מול האטומיזם. ועכשיו, עוד דבר שגם כתוב פה, שזה שלפי דעתם, וזה מה שיביא אותנו להקדימה השנייה, כן? לפי דעתם, כמו שהוא כתב פה, ההוויה הוא הפסד, והגשם, אי אפשר שימצא גשם בשום פנים, אלה מורכב מאלה חלקים השווים מהרכבת שכנות, כן? כבר דיברנו על זה קצת, אבל עכשיו זה יותר ברור. הרכבת שכנות מאוד שונה מהרכבה מה שהם קראו בתרגומים שלנו, הרכבה מזגית, כן? ומה ההבדל? יש פה הבדל מאוד יסודי שגם אפשר להבין את זה רק אם אנחנו מתחילים מנקודת המבט של אריסטו שמסתכל על דברים גדולים, כן? דברים שלמים כדברים אמיתיים. אנחנו מאוד רגילים לא לחשוב כך ולכן נראה לנו בפשטות שהכלם צודק. כשאני מערב שני דברים, כן? אז מה קורה? כן? והרי כל העולם, כל דבר שאנחנו רואים הוא תרכובת של כל מיני דברים, כן? כי הרי אנחנו יכולים לפרק רוב הדברים ליסודות יותר פשוטים. עכשיו יש שאלה, האם כל הדברים שאנחנו רואים הם פשוט, כמו שאני אומר, קונפיגורציות שונות של החלקיקים הקטנים האלה שיושבים זה לצד זה באופנים שונים, כן? זה שיטת הקלם. ולכן הם אומרים, הם קוראים לזה קוות שכנות, כן? פשוט כל דבר שאנחנו רואים, כן, ברור שהוא מורכב מחלקים הקטנים האלה, אבל החלקים הקטנים פשוט יושבים אחד, זה ליד השני, הם לא מדברים אחד עם השני, כן? אין תקשורת אמיתית בין שום דבר, בין שני חלקיקים בעולם אף פעם. הם יכולים להזיז זה את זה אולי, אבל הם לא יכולים להתקשר, הם לא מתחברים באמת להיות דבר אחד, כן? אין דברים אחדים בעולם בעצם, לפי השיטה הזאת, כן? יש רק האטום הוא דבר אחד, אבל יותר מזה, כל הדברים הם הרבה. ובעצם, כשאנחנו מדברים על הכמות של הדבר, כן? הגודל של הדבר, אנחנו בעצם סופרים אטומים, כן? כשאנחנו, יש פה שישה אמות, אמה זה מספר מסוים של אטומים בסוף, כן? אז לפי שיטתם, כמות, זה גם, כפי שנראה אחר כך, לפי אריסטו, כמות זה מקרה של הדבר כולו. לפי דעתם, כמות זה פשוט המספר של האטומים שיש. אז כמות זה פשוט כמה ממשהו יש. זה לא כמה של משהו אף פעם. לכן הוא לא מקרה, כי מקרה זה להיות של משהו. זה אני מסביר בשביל להבין משהו אחר כך. אבל בכל מקרה, לפי הקלם זה מה שנקצר. עכשיו, צריך להבין שלפי אריסטו זה לא ככה. לפי אריסטו, כשאתה מחבר שני דברים, לא כל החיבורים, כן? כל חיבור שיוצר משהו טבעי או משהו אמיתי באיזשהו אופן, אז זה לא נכון להגיד שהחלקים היותר קטנים, המולקולות, האטומים, לא משנה מה שנקרא לזה, הם פשוט התערבבו זה בזה. זה לא מה שקורה, אלא שכל החלקים נכנסו לכל החלקים. זה נקרא מיזוג. וזה בעצם מתאים מאוד למה שאנחנו רואים בעיניים. למשל, אם אני מוזג יין, כן? המילה מיזוג של לוקחה משם, אני מכניס מים בתוך יין, זה לא שבאמת, כן, אנחנו יכולים לדמיין כל הזמן המדע, כל הזמן שוטף לנו את המוח להגיד שלא. אתה רואה שהמים, איפה המים ואיפה היין. אז לעיניים שלנו נראה שפשוט יש בכל הכוס יש יין. אין אף פירור, אין אף טיפת מים בתוך הכוס שהוא לא מים ויין ביחד. בהלכה דרך אגב, גם האנשים לא מבינים הרבה דברים בסיסיים בגלל שהם חושבים בצורה תמיסטית, והלכה חושבת בצורה אריסטוטלית, כי לא רק הלכה, הבני אדם נורמליים חושבים באופן כזה, כן? הפילוסופיה זה כבר עוד שאלה, אבל בן אדם נורמלי מבין שאתה מרכיב שני דברים, רוב הדברים, כן, יש אני, בוודאי שיש גם הרכבת שכנות בדברים, אבל בדרך כלל, בצורה נורמלית, הרבה שני דברים, זה שנוצר משהו שלישי, כן, או אפשר להגיד, ששני הדברים התערבבו בכולם, בכולם, כן, לא שחלק מסוים שלו נכנס לחלק מסוים שלו, וזה ככה מאוד מעובה, ואז זה נהיה התבוביה, כן, לא, כל הדברים נהיו כל הדברים. אפשר לשאול איזה נקודה של המים נגע באיזה נקודה של היין, התשובה היא כולם בכולם, אם אפשר בכלל לשאול את השאלה הזאת. זה נקרא הרכבה מזגית. זה כמו להגיד שבן אדם הוא לא כל האטומים שמרכיבים אותו, אלא כל ברור שהוא מורכב מכל מיני דברים, אבל כל הדברים האלה נהיו בן אדם. זה עוד פעם להגיד שההשתנות שבעולם היא אמיתית, כן? לפני שראיתי, אז החומרים שמרכיבים אותי היו משהו אחר, עכשיו הם באמת בן אדם, כן? זה לא ש... כן, למשל, מישהו יגיד, כשבן אדם אוכל, כן, זה מה שאריסטו אומר בעל הנפש, והמקובלים מאוד אוהבים להגיד. כשבן אדם אוכל, אז האוכל, נגיד אוכל סינתטי, או גם אוכל ביולוגי, הבעל חי נהיה בן אדם, כן? אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו חושבים כל הזמן בצורה אטומיסטית, להגיד, לא, בתוך הבן אדם יש דברים חיים ודברים מתים, וככה וככה, לא. הרי זה הפך חלק ממך. חלק ממך זה אומר, אתה שואל את הבן אדם, איפה האוכל הזה שאכלת? כן, ברור שיש תהליך. קודם זה נכנס לקרס, אבל בסוף התהליך, אז כל מה, לא כולו, כן, חלק נתחל לגמרי וזה יצא, אבל החלק שנהיה אתה, איפה הוא? הוא בכולך, כן? הוא חלק ממה שעושה את הבן אדם כולו לבן אדם. אז זה בשביל להסביר, לחדד לנו, למה, כן, עכשיו אנחנו צריכים להבין למה כשהרמה מתאר אנשים שאומרים שהוויה הוא הפסד, או שהוויה הוא קיבוץ, או שהוויה היא קיבוץ ופירוד ותנועה ונוח ואין הפסד, שהוא מסתכל על זה כמו משהו משוגע, כן? זה מישהו שאומר שאין בני אדם, וכשאתה מכניס יין לתוך מים, בעצם יש כל מיני חלקים מאוד קטנים שפשוט יושבים זה לצד זה, אבל אף פעם לא נהיה פה דבר שלישי שהוא יין ממוזג וכו'. כל הדברים האלה הם ההבדלים הבסיסיים בין השיטה האטומיסטית, שלא מאמינה בדברים גדולים, כן? לא מאמינה דברים יותר גדולים מאטום. ובין השיטה של אריסטו שהיא הפוכה מכל זה. אז זה איפה שאנחנו. עכשיו, אנחנו נמשיך עוד קצת למאמר השני, להקדמה השנייה, שהוא המאמר בריקות. עכשיו צריך להבין משהו, זה גם העניין של ריקות הוא דבר שצריך הרבה הסברה בשביל בכלל להכניס לראש שלנו מה קורה פה, כי אנחנו כולנו מאמינים בריקות, או שלפחות ככה מלמדים אותנו. ואנחנו שומעים כל מיני אמירות, כן, אריסטו אמר שהטבע שונא את הריקות, כל מיני מילים שנהיו לסיסמות כאלה, אנחנו חושבים שזה סתם מילים, צריך להבין עוד פעם שגם זה הוא עיקרון פילוסופי, שקשור לכל הדבר הזה, כן? למשל הרמב״ם, אני לא זוכר אם קראתי את זה כבר פעם אחת בפנים. הרמב״ם אומר, המדברים מאמינים שהריקות נמצא. עכשיו, קודם כל צריך להבין שלהגיד המילה הזאת, הריקות נמצא, הוא נורא מוזר. כי ריק זה דבר שהוא לא, שלא. להגיד שהלא קיים זה כמו להגיד העין קיים. העין זה בדיוק הדבר שלא קיים. עכשיו, כמובן, מה זה ריקות? עכשיו, מה זה ריקות? אז אני חוזר קצת למשהו. אנחנו מאוד רגילים לחשוב מאז ניוטון, והאמת שאיינשטיין כבר אפילו לא מאמין בזה, אבל אנחנו עדיין רגילים לחשוב ככה, שכשאנחנו מתארים לעצמנו את העולם, אנחנו מתארים לעצמנו את העולם בתור, יש מקום, יש מרחב, באופן בסיסי, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לדמיין את זה ריק, אין בו שום דבר, כן? לא רק שאין גופים, גם אין אטומים, כן? אין שום דבר, כי אטומים זה בעצם הגופים, כן? אז אין שום דבר בתוכו. עכשיו, בתוך הקופסה הריקה הזאת, נעים כל הדברים, נמצאים כל הדברים, כל אחד במקומו, ונעים ובתוכו וכו'. עכשיו, אם אנחנו חושבים לעצמנו בשנייה, מאיפה קיבלנו את התמונה הזאת? למה אנחנו חושבים את זה? הרי אנחנו אף פעם לא ראינו מקום. כן? כאן אתה אומר, למשל, שהמקום זה פשוט התנאים של התודעה שלנו, צריכה לחשוב על דברים במקום. אבל כמובן, אריסטו חושב שפשוט אין את הדבר הזה, אז לא יכול להיות שזה תנאי הכרה, אם בכלל אין כזה דבר, כן? קצת מוזר מה שכאן תמה. אז כאילו, כן, ויש כאלה שממש אומרים ככה, כביכול, אם אנחנו נתארים את בריאת העולם, למשל, את השלבים שאנחנו נדמיין את זה בתור, קודם אלוהים עשה את השלבים הבסיסיים, ואז על גביהם את הדברים היותר מורכבים ובנויים עליהם, אז דבר ראשון הוא יצר מרחב ריק. או שכאילו אנחנו יכולים לתאר לעצמנו כזה דבר, אתה מתקח את העולם כולו, מחלה חלק, כן? אתה עובר על כל העצים, אין עצים, אין עננים, אין שמיים, אין דשא, אין בני אדם. מה נשאר? אנחנו איכשהו המצאנו לעצמנו ציפור שבו זה הגיוני להגיד, נשאר אבל העולם. כאילו הדבר הכי בסיסי בעולם הוא מקום עכשיו, איזשהו מקום. עכשיו שואלים אותנו מה זה המקום, אז אנחנו יודעים לענות. אנחנו עונים extension, כן? כלומר, שלושת ממדים. כן? אנחנו יכולים, בתוך מה זה להיות מקום? זה להיות משהו שאפשר ללכת בו לאורך ולרוחב ולגובה, כן? בשלושת הממדים. עכשיו, אם אנחנו חושבים רגע מאיפה קיבלנו את התמונה הזאת, אנחנו מבינים שלא קיבלנו אותו, לא מהחושים בוודאי שלא, כן? אני אסביר עוד רגע מאיפה, כן, למה אנחנו חושבים את זה, אבל מאיפה קיבלנו את זה? אני הרי אף פעם לא ראינו, וגם לא יכולים לדמיין מקום ריק, כן? תנסו לדמיין מקום ריק, תראו שאתם מדמיינים משהו, כן? זה איזשהו, נגיד איזשהו חדר מאוד גדול עם מלא אוויר, כן? עכשיו, אוויר זה לא כלום, וגם חדר עם קירות זה לא כלום. אז אנחנו מדמיינים משהו. או אם אנחנו יותר למדנו מתמטיקה, אז אנחנו מדמיינים, כמו שדיקט לימד אותנו לדמיין, כן? גרף, כן? אנחנו מדמיינים איזשהו גרף כזה שאפשר לצייר בו שלושה ממדים איכשהו, ואז ככה זה נראה. אוקיי, אז זה גם משהו, כן? מה שאנחנו מדמיינים זה אולי אמור להיות ייצוג של אותו ריק, כן? אנחנו מציירים את זה על הנייר, אבל זה לא ריק. אז יש פה משהו שאנחנו אף פעם לא ראינו, ואנחנו גם לא יכולים לדמיין, כן? יש, עושים מדיטציה, אולי מדברים על זה. אבל בדרך כלל אנחנו לא יכולים לדמיין ריק. אז מאיפה בכלל קיבלנו את הרעיון הזה, ועד כדי כך אנחנו חושבים שזה דבר בסיסי. יש פה איזשהו משהו מוזר. אז אני אגיד לכם את התשובה. אז קודם כל התשובה היא שהם למדים אותנו בבית ספר. כי אייזק ניוטון אמר. ואייזק עצמו שאלו אותו, הוא כותב, זה לא הגיוני. אז הוא אומר, תשכח מזה שזה לא הגיוני. אני אומר לך שככה צריך לדמיין בשביל להבין את העולם. לא להבין, בשביל לצפות. הוא מודה שזה לא הגיוני. עכשיו, לא בדיוק, כמובן שיש דרכים לעשות את זה הגיוני, אני רק אומר שזה לא איזו חוויה בסיסית. מה כן חוויה בסיסית? אני אומר פה חידוש, אבל אני לא אמצאתי את זה, זה כתוב בכל המפורשת. מה כן בסיסי? אז אני אסביר מה בסיסי. מה שבסיסי זה שאנחנו רואים בעולם דברים זזים, כן? או גדלים, זזים, כל סוגי התנועה והשינוי שאנחנו רואים בעולם. עכשיו, יש משהו מעניין, זה אריסטו אומר, אריסטו אומר שככה, מככה הבאנו את המילה מקום, תראו. אנחנו שמים לב שלפעמים יש איזשהו יחס בין שני דברים שנראה שהתיאור הנכון ליחס הזה הוא לא שהם אותו דבר, אבל שהם באותו מקום. משהו מוזר, כן? באותו כיסא שאני יושב בו, אז יש איזשהו קשר בין הגוף שלי, כן? תשכחו מההפשטה הזאת מקום, אז צריך לנסות לתאר את זה בלי ההפשטה הזאת. עכשיו יצחק יושב על הכיסא, מחר, אני זוכר, כן? יש לי זיכרון, מחר ינקי יושב על אותו כיסא. כלומר, הגוף שלי עכשיו נוגע בו, יש איזשהו יחס, הוא מחזיק את הגוף שלי, אני מננה אותו עם הגוף שלי וכו', ובאיזשהו זמן אחר, מישהו אחר יושב על אותו גוף. או אפשר להגיד, הגוף שלי עצמו, לפעמים נמצא ביחס משהו עם הכיסא, ובעוד שעה, הוא נמצא ביחס עם הכיסא במטבח. אז אני מחפש איזשהו משהו, אז יוצא לי שיש איזשהו משהו שאותו דבר לפעמים נמצא באותו מקום של דבר אחר. אז אתה שואל, שנייה, מה קורה פה? איך הגוף יכול להיות בתוך גוף אחר? איך זה עובד ש... מהו הדבר המשותף שבו אני יושב, כן, זה שאני יושב על הכיסא ומחר אתה יושב על הכיסא, מה גורם, מה זה הדבר שגורם את שתי הדברים האלה להיות אותו דבר? יש פה משהו מוזר. אני יושב על הכיסא, אני יודע, זה איזשהו יחס, איזשהו, אני נוגע בכיסא, אני יושב עליו. אתה יושב על אותו כיסא, שנייה, איך אתה יכול לשבת על אותו כיסא כמו שאני יושב? אתה לא, זה בזמן אחר, זה באופן אחר. אוקיי. אז עכשיו, מה כן הופך את זה להיות אותו דבר? מה פה משותף ומה פה מפריד? זו השאלה היסודית של כל הפיזיקה. מה פה, באיזה מובן אני יושב על אותו כיסא כמו שאתה ישבת, ואני יכול גם להסיר את הכיסא ולדמיין את היחס ביני לבין החדר והרבה דברים שונים, אבל זה תמיד יחס בשני גופים. אנחנו זוכרים, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה שאנחנו מתרצים לעצמנו מהתשובה מקום, זה אף פעם לא מקום מופשט, אלא יחס בין שני גופים, כן? איינשטיין גם מאמין ככה בסוף. כן, צריך לזכור שאין מקום מוחלט. אבל, בחומק, אני רק מסביר מאיפה הגבלנו בכלל את ההפשטה הזאת של מקום, שאף פעם לא ראינו ולא חשב, ולא דמיינו בכלל. התשובה היא, הפשטה מגיעה מזה שאנחנו לפעמים רואים אותו דבר, שני דברים באותו מקום. לא באותו זמן, אבל שני דברים באותו מקום. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מדברים על זה? יש לנו שפה. איך אנחנו מדברים על זה שיש שני דברים באותו מקום? כי יש דבר שלישי שנקרא המקום, אנחנו קוראים לזה עצמו מקום, והמקום הוא לא הדבר. מקום זה משהו שלישי. מקום זה לא הכיסא ולא אני, יש פה דבר שלישי, שזה הכיסא שאיכשהו יוצר מקום בשביל בן אדם לשבת עליו, ומחר אתה יושב באותו מקום, כן? המילה מקום מגיעה בעצם מהמילה אותו מקום, כן? לא מהמקום המוחלט, מקום, אלא אותו מקום. אני חושב שגם בעברית ובשפה אפשר לחשוב, להבין שזה נהיה ככה, לכן אנחנו אומרים ממלא מקום, שזה נמשל אחר, כן? משל אחר למילה מקום, יש לו זה פרק ברמב״ם, וגם אותו פרק צריך, אפשר להבין רק לפי שטר תלת של המקום. בכל מקרה, אנחנו מבינים שמקום זה להיות באותו אופן, באותו יחס עם משהו שלישי, אבל בלי שזה יתנגש, בלי שזה, שנינו באותו, אנחנו לא באותו, אנחנו לא אותו דבר, ובכל מקרה יש עדיין, עדיין יש משהו שאנחנו יכולים להגיד, אני יושב באותו מקום שאתה ישבת אתמול. אז מה זה הדבר? זה הדבר שנקרא מקום. עכשיו יש אופנים שונים לפתור, לפנח את את העובדה הזאת. זה עובדה שאנחנו יכולים לראות, כן? לפחות אם יש לנו זיכרון, כן? בלי זיכרון אני לא יודע. אבל אם יש, בלי זיכרון אי אפשר לראות שום דבר, כן? אז זה גם למה החושים הם לא כל כך חושים, כן? כי חושים צריכים זיכרון בשביל לעבוד. בכל מקרה, אני ואתה באותו מקום, או אני דוחף אותך מהמקום, כן? אפשר גם לתאר כל תנועה כזאת, כן? אני עכשיו מזיז את הכיסא, מה הכוונה אני מזיז את הכיסא? צריך איזשהו מושג בשביל לתאר את זה שהכיסא זז, ששום דבר זז, כן? הכיסא הוא כיסא והדברים, אוקיי, אז עכשיו אני קורא לזה זז ממקום למקום. כלומר, הוא מקודם היה לו איזשהו יחס, איזשהו נגיעה נגיד עם גוף כזה, ועכשיו הוא נוגע בגוף אחר, או בחלק אחר של הגוף וכו'. אז, אבל בעיקר המקום נובע מהמאחד הזה, שאנחנו עם שני דברים באותו מקום, אז זה מכריח אותנו לחשוב על משהו שהוא המקום שהוא לא הדברים עצמם. עכשיו, כמובן זה עדיין לא מכריח אותנו, אין שום סיבה. זה לא מכריח אותנו להגיד שיש מקום שלישי מופשט, שהעולם כולו בנוי מאיזשהו גריד, כמו שניוטון דמיין, שמתוכו כל הדברים מתקיימים. כי מקום מוחלט אף אחד אף פעם לא ראה. יכול להיות שזה נצרך בשביל חישובים של ניוטון, אבל אף אחד לא ראה. מה שאנחנו ראינו זה יחסים משתנים בין דברים. כן? אז אנחנו יכולים להגיד, אריסטו פחות או יותר מגיע לגרק מסוג מסוים כזאת, שזה שאומר שמקום זה מה שאנחנו מכנים מקום, זה פשוט הסורפס של הדברים. החלק המקיף, שכביכול, אני לא מסביר את זה נכון עכשיו, אבל אנחנו מנסה לראות איך יש מקום, איך אפשר לדבר על מקום, על המילה מקום שהיא עובדת, שהיא פותרת את הבעיה שבשבילה המצאנו את המילה מקום, בלי לדמיין מקום מוחלט, כלומר ריק, כן? כי אנחנו פשוט אומרים, מקום זה מילה ליחס, למקום המגע בין שני דברים. כל דבר, כל דבר יש לו מקום. מה קרה כל דבר יש מקום? פשוט. כל דבר יש לו סורפס חיצוני, יש לו את השכבה החיצונית כביכול שלו, ששם הוא נוגע בדברים אחרים, או יש גם בפנימיות, כן? זה יותר מסובך, אבל אנחנו מדברים על זה באופן פשוט. וכשאני אומר שמשהו באותו מקום, אנחנו מתכוונים, פשוט הוא נוגע באותו דבר שאתה נגעת מקודם. זה הכל. כמובן שהעולם כולו הוא יציב באופן מסוים, אז אנחנו יכולים לדבר על מקום, כן? כשאנחנו אומרים למעלה, אומר אריסטו, כשאנחנו אומרים למעלה, אנחנו מקבלים קרוב ליסוד האש, או whatever, קרוב לגלגלים. שזה המקום, וזה אנחנו מקבלים מקום. זה לא שיש למעלה מוחלט. זה בעצם הפתרון שלו להביא בעיות, הרמם עצמו יזכיר את זה בהמשך הפרק. אין כזה דבר למעלה, כן? אין ביוניברס למעלה. מה שאנחנו קוראים למעלה זה המקום, זה הדברים, הגופים האלה שנמצאים למעלה, ועכשיו יחס איתם זה נקרא להיות למעלה, יחס עם הארץ נקרא להיות למטה. זה פשוט מילים שאנחנו משתמשים בהם בשביל זה, ולכן מפה נובע כל תורת המקום הטבעי של הדברים וכו'. צריך לזכור שאנחנו קוראים את הכל הפוך בגלל שהמילה מקום שלנו הוא כבר בנויה הפשטה. עכשיו, מה האפשרות אחרת? עכשיו, זה השיטה שלו, אני לא הזמנתי את זה נכון, אנחנו נגיע לזה. אני לא מסביק. אבל בכל מקרה, מה האפשרות אחרת בשביל לפתור את אותו בעיה? האפשרות אחרת זה להגיד, לעשות הפשטה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים, ומה שהקלה, מי שאומר מקום ריק, מי שמדבר על ריק עושה משהו כזה, אומר, עושה הפשטה. אומר, אני יכול לעשות, מה זה הפשטה? טוב, עוד דבר שאנחנו צריכים להסביר. אבל הוא אומר, אני יכול לתאר את ה... את היחס הזה, את ה... את ה... את הזה שדבר הוא באותו מקום של דבר אחר, על ידי שאני נגיד יחס מספרים לכל דבר, אני אגיד זה אמה אחת וזה אמה שנייה, ואז אחר כך אני אתחיל לחשוב, אני יכול לחשוב על המספר בלי הדבר שמרכיב אותו, כן? כל המתמטיקה היא בנויה על הפשטה. למה מתמטיקה היא הפשטה הראשונית שבעולם? כי מתמטיקה מתייחסת למספרים של הדברים בלי הדברים, כן? היא אמורה לעבוד על כל דבר, ולכן היחס שהיא מתארת היא לא היחס בין הדבר שיש שהוא אחד, אלא בין האחד עצמו. כן? עכשיו יש פה שאלה על מה אנחנו מדברים בכלל וכו'. הפעולה של המתמטיקה, כולם מסכימים שהיא עובדת ככה, או שלפחות היא נראית שהיא עובדת ככה. עכשיו, אלה שמדברים על מקום באופן ריק, הם בעצם אומרים שהעולם בראשיתו הוא הפשטה מתמטית. כן? זה שאנחנו יכולים לתאר מרחק במספרים, אנחנו יכולים, וכמו שאנחנו רואים, שלושת הממדים, כן? שלושת האופנים שבו דבר יכול להתרחק מדבר אחר, כן? זה מה שממדים הם, כן? אנחנו ממציאים את זה בתור משהו שקיים. ממד זה פשוט, אני יכול לספור, אני יכול לייחס מספרים לכמה דבר הוא רחוק, והדבר יכול להיות רחוק בשלושת אופנים שונים, כן? מצד זה ומצד זה ומצד זה. ואנחנו עכשיו עושים ראיפיקיישן, כן, אנחנו מדמיינים שההפשטה הזאת היא דבר, וכמובן היא לא דבר, כי הרי כל הקטע שלה זה להיות הפשטה. אז אנחנו, זה בעצם המקום הריק, זה הריק. זה כלום. מה יש שם בהפשטה הזאת? כלום. כל הדברים הם נמצאים בתוכו, אבל בעצמו הוא שום דבר. עכשיו, אז עכשיו בוא נחזור למה שהוא אומר, כן? עכשיו אנחנו מבינים אבל מה קורה פה. אומר, המדברים מאמינים שהריקות נמצא, כן? ההפשטה המתמטית הזאת, שהיא פשוט הממדים, הוא נמצא. ומה הוא? הוא רוחק אחד, כן? פשוט מרחק, או רחקים, שני רחקים, אני לא נכנס לפירוש הזה, שאין דבר בין כלל, אלא ריקים מכל גוף, נדר מהם כל עצם, כלומר כל עצם פרידי, כל אטום. פשוט ריק, אבל פשוט מרחק בלי... שהוא יתאר משהו שהוא רחוק מזה, כן? זה הדבר המוזר להניח שיש מקום ריק, או אחד הדברים המוזרים, יש עוד מוזריות. והוא מסביר למה הוא צריך את זה, וזאת ההקדמה ההכרחית להם להאמינה מההקדמה הראשונה, כן? אם אתה מאמין באטומיזם, ואתם זוכרים, אטומיזם אומרת ששום גוף לא יכול להצטרף לגוף אחר, כן? שום אטום, שהוא הגופים היסודיים, הם יכולים לעמוד זה ליד השני, עכשיו, מה מאחד אותם? ששהם נוגעים זה בזה, אפשר להגיד. אבל הם לא יכולים להתחבר אחד לשני, כן? ועכשיו, אין אפשרות שאחד יהפוך לשני, כן? שום אטום לא הופך אף פעם לאטום שני. זה כל הקטע של אטומים, כי אפשר לחתוך אותם, כן? החומרים, החומר של אריסטו, תמיד, כל הזמן נכנס לתוך השני, כן? כי הוא, אפשר לפרק אותו לאינסוף. ואפשר להפוך אותו, כל הקטע שלו זה אפשר להפוך אותו לדברים שונים. אין לו יציבות מבחינת החומר שלו. אבל החלקיקים, שהם כביכול החומר, כן, אבל לא החומר, העצמים האלה של האטומיזם, הם מאוד קשיחים, נורא קשיחים. אי אפשר לעשות להם שום דבר. הם יכולים רק לעשות משהו אחד, לזוז במרחב. עכשיו אנחנו חושבים שנייה, מה זה המרחב הזה, ריבונו של עולם? מאיפה המצאנו אותו? הרי בלי, אריסטו לא צריך מרחב. כי הוא סך הכל יש לו גוף, דחוס, הכל העולם הוא מלא, אבל אין לו שום בעיה שגוף יהפוך לגוף אחר. אז אפשר לתאר את זה בתור חלקים, אבל חלקים, אז אפשר להגיד, חלקים של החומר הכללי נכנסים לתוך חלקים אחרים, וככה דברים זזים בעולם. זה התנועה בעולם. תנועה זה לא שדברים זזים בתוך חלל ריק, לא צריך חלל ריק, הפוך, חלל ריק זה דבר מוזר. כשאני אומר, אני עולה לשמיים, פשוט אני, החלק של העולם שהוא באופן כזה, הופך להיות באופן כזה. זה דבר נורמלי, ככה כל השתנות קורית בעולם. כל הזמן דברים נכנסים זה לזה, זה התשובה. כלומר, הם הופכים אחד לשני, שזה בעצם התנועה. אבל, אם אתה אטומיסט, אז זה לא יכול להיות, זה לא יכול לעבוד. יש רק אטומים. אטומים תמיד זהים לעצמם, לא יכולים להשתנות. אז לכן, יש לנו רק שתי אופציות. או שהעולם הוא מלא חלקיקים האלה, כן? העולם מלא אטומים, כן? כי אין שום דבר אלא אטומים, אמרנו, כן? אז איך יתנועע המתנועע, כן? וזה לא יצואר, ייכנס הגשמים קצתם בקצתם, כן? זה אי אפשר שגשם אחד ייכנס אחד לשני. לפי אריסטו זה כל הזמן קורה שגשם נכנס אחד לשני. כמובן, יש לו מושג של דחיסות החומר, יש פעמים שאפשר להכניס, יש דלו, וזה הכל לפי הפוטנציאל, לפי האפשרות של חומר להיות חומר אחר וכו', אבל זה, וכמובן, חומר קשיח, שדבר ממש יהיה בתוך דבר אחר, זה בלתי אפשרי, אבל הדברים הם לא כל כך ממש, כן? וזה מה שמאפשר את התנועה. אבל אם אתה אטומיסט, אז זה אי אפשר. ואי אפשר, ואז עכשיו, איך, אתה אומר, כל הדברים הם קיבוץ ופירוד, אבל קיבוץ ופירוד קורה רק אם אטום יכול לזוז איכשהו. הוא צריך אוויר, כביכול, כן? לא אוויר. כי אוויר זה גם אטומים. לא יעזור לנו. אוויר לא יעזור, כן? אם האוויר, כי האוויר הוא דבר מלא, אז איך הוא יכול להיכנס? אז אי אפשר להתקבץ החלקים מהם בפירודם ואלה בתנועתם. אנחנו, הרי כל ההנחה שלנו זה שיש דברים שמתקבצים ונפרדים, אז הם צריכים לנוע, אבל בתוך מה הם ינוע? הם כל הזמן ייפגשו באטומים אחרים ולא יכולים לעשות כלום. אז הנה בהכרח יצטרכו לקיים הריקות. אז אנחנו צריכים להמציא, להגיד שיש אמת, השיטה האטומיסטית לא אומרת שהעולם הוא כולו אטומים, אלא העולם הוא כולו שתי דברים, אטומים וריק. זה בדיוק היה הסגנון של דמוקרטוס, שהמציא את האטומיזם. אומר, אנחנו, זה ציטוט שלו, פרגמנט שמובע בכל אריסטו ובכל הספרים, שאומר שנראה לנו שיש דברים, שזה רק הסכמה, זה רק מנהג, אבל באמת יש אטומים וריק. כי הריק, זה מה, לפי השיטה האטומיסטית, אתה חייב ריק בשביל שהאטומים יוכלו לזוז, וכמובן שתנועה קיימת בעולם, כי דברים כן זזים בעולם וכן משתנים בעולם. עד שיוכלו החלקים מהם להתקבץ ולהתפרד, ותתכן תנועת המתנועה בריקות ההוא, אשר אין גשם בו ולא עצם מעצמים מהם. אז עכשיו כמובן שהרק הזה יכול להיות מפוזר. עכשיו, כשאנחנו אומרים למשל שיש אוויר, האוויר הוא מלא, אז הם יכולים להגיד לא. זה אולי נראה לך שהחדר מלא אוויר, אבל בתוך האוויר יש הרבה מקום ריק, ובתוך המקום הריק הזה נכנסים דברים שונים כשאתה זז וכו'. כמובן הם לא חושבים שאנחנו בעולם לגמרי ריק, כן? אז הדברים מסתדרים, אבל נשאר לידם מקום ריק כל הזמן. ופה יש כן שאלה איך בדיוק לתאר את זה, האם בתוך כל דבר יש ריק, או שיש רק ריק אחד כללי וכו'. אם זה אותו ריק, או אם הריק מתחלק, כל מיני שאלות כאלה. אבל אני רק מסביר למה לפי שיטת האטומיזם צריך ריק, ריק אמיתי, שאין בו שום דבר, בשביל שהאטומים יוכלו לזוז ויוכלו לקרות דברים בעולם. ואילו לפי השיטה האחרת, לא צריך. זה, כשאני נכנס לחדר שהוא מלא אוויר, החדר נשאר מלא ואני נשארתי מלא, פשוט אני כביכול, אני לא יודע אם זה תיאור מספיק מדויק, אבל זה כביכול נכון שהאוויר זז לצדדים וכו', אבל זה הכל בגלל שהפוטנציאל של המקום הזה, של החומר הזה, שהוא לא מקום מופשט, אלא מקום מוחשי, יש לו אפשרות להפוך למקום של בן אדם, להפוך לבן אדם עכשיו, או לא בדיוק להפוך לבן אדם, אבל אני לא צריך מקום ריק בשביל לזוז. והעולם כולו זז כל הזמן, בלי שהוא יהיה בתוך ריק. זה עניין אחר. בכל מקרה, זה גם, אנחנו כל הזמן מדמיינים תנועה בתוך ריק, שזה בדיוק השיטה של הקלם, ושל האטומיזם, ואריסטו לא חושב אותו. צריך, אני אומר, בשביל אפילו לשמוע איך הוא מתאר את זה, צריך להבין, להתחיל מהצד השני, וככה אנחנו אולי יכולים לתאר לעצמנו למה הוא חושב שזה חידוש, למה הוא צריך להסביר למה צריך ריק, רק בגלל האטומיזם צריך ריק. אם לא היה אטומיזם, לא היה צריך ריק. אז עד כאן ההקדמה השנייה, נראה לי מספיק.